אתם מאזינים ל-Ynet
פודקאסטים. צום הרמדאן התחיל במוצאי שבת, אבל למה החודש הקדוש ביותר באסלאם מעורר את כל השדים בסכסוך הערבי-ישראלי? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
שים לב כמה אירועים לאומניים קרו לנו במהלך חודש הרמדאן. אבל צריך לומר במקביל, זה לא אומר שרוב האוכלוסייה נמצאת באירוע הזה, וכשמגיע הרמדאן אז כולם אומרים יאללה בלגן או יאללה אינטיפאדה. זה לא המצב.
בכל 11 חודשים מגיע חודש רמדאן, החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמי, שמוכר בעיקר בצום ארוך שנמשך בכל יום מהזריחה ועד השקיעה. אבל דווקא בחג שאמור להפגין שוויוניות בין כל מוסלמי ולהתכנס לתוך המשפחה והחברים, השטח בגדה המערבית, בירושלים ובעזה מתחיל לבעבע. אבל לפני שנבין מה יש בחודש הזה שבכל שנה מעורר את כל השדים מחדש, נועם בנט, מרצה וחוקר מזרח תיכון ובעל הפודקאסט אוסקוט, יסביר לנו מה זה בכלל חודש רמדאן.
חודש הרמדאן הוא דבר ראשון חודש רגיל בלוח השנה המוסלמי. למה הכוונה? זה כמו שתגיד חודש אוקטובר או תגיד חודש תשרי או ניסן. בחודש הזה יש את המצווה שנקראת מצוות הצום, שהיא אחת מחמשת עמודי האסלאם. יש לנו את מצוות העדות, בעצם מאמינים באל אחד ובנביא מוחמד, יש את התפילה, יש את הצדקה ויש את העלייה לרגל. והמצווה הרביעית מתוך החמישה היא מצוות הצום. עכשיו בצום, כמובן שאסור אכילה ושתייה, מעלות השחר ועד השקיעה, יש האיסורים המוכרים הם אלה, וגם כמובן אישון ויחסי מין. באופן כללי אני חושב שהמקבילה לזה ביהדות תהיה חודש אלול, כן, איזו תקופה של רחמים וסליחות והתקרבות ומעשים טובים. הסעודה שבה אנחנו מסיימים את הצום היא סעודת האפטר. עכשיו הסעודה הזאת היא כמובן סעודה כיד המלך, אוכלים ככה טוב טוב במהלך הסעודה הזאת. עכשיו אפטר זה א' פי תת א' ריש, השורש הוא פי תת ריש, ואם הביטוי פי תת ריש מוכר לנו, זה בגלל שבסוף החודש הזה יש לנו חג שנקרא עיד אל פיטר. כן, אפשר לשים לב שבעצם האותיות האלה הם כמו האותיות של מפטיר והפטרה, שבעצם מציינים סוף. כלומר, בסוף היום ובסוף החודש יש לנו את העיד אל פיטר. הסעודות הן סעודות משפחתיות ושל הרבה חברים או דברים כאלה, וגם התפילות הן תפילות ברוב העם. רבנה ולכל חמד אללה אכבר. החודש הרמדאן כשמו כן הוא באמת חודש, אבל יש ייחוד לעשרה הימים האחרונים. ממש לפני שנה אנחנו זוכרים את המאורעות שבאמת החלו פחות או יותר סביב חודש הרמדאן, והיה גם את האירועים גם בירושלים, שער שכם ואת הדברים האלה, ומצד שני כמובן מה שקרה אחרי זה בערים המעורבות. עכשיו אחד הסיבות שבאמת התקופה הייתה יותר חמה, לא רק כי זה חודש הרמדאן, אלא בעשרה הימים האחרונים לחודש הרמדאן. בעשרה הימים האלה, אם דיברנו על חודש הרמדאן שזו תקופה עם מעורבות דתית גדולה, בעשרה הימים האלה אנחנו עוברים דרגה עוד יותר גדולה, משום שלפי המסורת המוסלמית היה ליל הגורל. כן, ליל הגורל זה בעצם הלילה ההתגלות הראשונה של אללה לנביא מוחמד, ואותו לילה בעצם גם נקבעים הגורלות לשנה הבאה. עכשיו מתי הוא קורה? אין תשובה ברורה. אבל באופן כללי בכל הימים האלה ועל פי אחרים בכל ימי הרמדאן, אנחנו בעצם מדברים על זה שמאמינים רבים פשוט נמצאים ימים שלמים ולילות שלמים במסגד. יש גם תפילה מיוחדת שנקראת תוואריח, ובאופן כללי זה מזכיר ככה את ליל הושנה רבה, רק אם תרצה עשרה ימים ויותר מזה. כלומר ימים שאתה ער כל הלילה, קורא בקוראן ומתקרב אל האלוהים.
אפשר להגיד שאם החיים ביום יום הם בהילוך חמישי, אז ברמדאן הם יורדים להילוך שלישי. הכל קורה באיזי עם חיבור גדול לרוחניות ואווירה שונה ברחוב. וזה קורה בכל העולם המוסלמי.
בעולם המוסלמי אפשר לראות זה בכמה דברים. אז דבר ראשון, את הצד האמת המקודש שבו אנחנו באמת כולנו מתקרבים לאלוהים, נזכרים בעצם שכולנו שווים, לא משנה אם אתה נשיא של מדינה, מלך או האדם הפשוט, כולם שווים. יש גם את עניין הצרכנות, כן? יש קניות מיוחדות, זו הזדמנות לקנות דברים, אז כמובן יש סיילים, כן? אנחנו מכירים מי שמגיע סביב הקריסמס, הוא יודע שיש סיילים מיוחדים, אז כמובן שיש גם כאלה גם בחודש הרמדאן. באופן כללי אפשר להגיד שזה הצד הפחות דתי או הפחות יפה בעיני אנשי דת, אבל זה בהקשר הזה, הרבה לבלות בחוץ, לבלות, כלומר באירועים חברתיים, זה דבר גם מאוד מאוד חשוב.
בשונה מיום הכיפורים, היום הקדוש ביותר ליהודים, שנמשך עם צום של 24 שעות, הרמדאן נמשך 30 ימים. ויש לזה סיבה.
לעומת היהדות שהחלה את דרכה כדת חקלאית, אז בעצם יום השבתון הוא ממש שבתון, נכון? בשבת לא עובדים על פי היהדות. באסלאם דווקא הימים המיוחדים זה ימים שאתה יכול, היא התחילה כדת מסחרית, ומשום כך הרווח יהיה כפול. אז גם פה אתה ממשיך לעבוד כרגיל. עכשיו, כמובן שזה קשה לצום יום אחרי יום. אמנם אתה אוכל מאוד מאוד טוב לפני ועוד יותר אחרי, אבל מה אתה עושה אם אתה נגיד חולה ברמדאן? או נגיד אתה במסע. עכשיו, היום אתה במסע, אתה עולה על מטוס, ואתה יכול לטוס חצי עולם. אבל אז להיות במסע, זה אומר שאתה עכשיו אולי ימים אל ימים על הגמל, או על הסוס, או על כל דרך שאתה מגיע. אז בעצם יש היתרים, או לא לצום בכלל, אבל בעיקר לדחות את הצום, ואתה יכול אחרי זה להשלים את הצום. נגיד אישה במהלך הנידה, במהלך הווסת, היא לא מקיימת את המצוות, ובתוכם גם את הרמדאן. דוגמה מעניינת דווקא, איזה סיפור פיקנטי, קרה לנו במונדיאל הקודם, ב-2018, וגם בגמר ליגת האלופות באותה שנה, וזה האם הכוכב הגדול של נבחרת מצרים, ובהמשך גם הנבחרות המוסלמיות, האם יצומו?
Firmino's got it back again, Salah with a chance, wonderful feet, brilliant play, here he goes, Salah,
כן, האם מוחמד סלאח יצום לקראת המשחק ליגת אלופות? ואני זוכר ששוחחתי עם ככה מכרים ממצרים, ואני זוכר שדיברתי איתם על זה שאתם יודעים, מה, זה לא מסע כזה גדול, הוא לא עולה על הגמל, הוא טס מטוס, הוא אומר, לא, כתוב בקוראן, שאם יש לך מסע, אז יש לך יותר, אז בעצם אפשרו לו, כן, כדי שהוא יבוא בשיא כושרו, מה שלא עזר, אם אתה זכרוני, אבל כדי שכשהוא יגיע לשיא כושרו, בעצם אז אפשר לדחות את הרמדאן.
ובמעבר חד ממוחמד סלאח לניצחונות אחרים, הרמדאן ידוע גם כחודש בו המוסלמים משיגים ניצחונות צבאיים.
נכון, אז המוכר ביותר לנו הישראלים זה כמובן העשרה בחודש רמדאן, יום פרוץ מלחמת יום הכיפורים בשנת 73, כן, חרב רמדאן, מלחמת הרמדאן, אבל אם תשאל כל מוסלמי איזה קרב היה ברמדאן, דווקא יעלה לו קרב ב-17 בחודש רמדאן, וזה בשנת 624, קרב בדר, וזה הקרב, או יותר נכון, הניצחון הגדול ביותר, או הראשון הגדול של המוסלמים על הכופרים מהעיר מכה, אבל אפשר למצוא עוד עם, נגיד, כיבוש אנדלוסיה וחלקים מדרום צרפת במאה השמינית, קרב קרני חיטין של סלאח א-דין ב-1187, קרב עין ג'לוט, שבו הממלוקים המוסלמים עוצרים את המונגולים ב-1260. המוסלמים זוכרים טוב מאוד תאריכים, זוכרים טוב מאוד אירועים, ובטח אם זה קורה בחודש קדוש, כמו חודש הרמדאן. אני חושב שהתקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד רגישה, וכל אחד מנצל אותה לכיוון שלו. כלומר, אם עכשיו מישהו רוצה לחמם אותה, אז הרמדאן זה אחלה תירוץ.
בשנים האחרונות חודש רמדאן הביא איתו גל של התקוממות בזירה הפלסטינית. בין היתר אתם בוודאי זוכרים את מבצע צוק איתן, את הפיגוע בסרונה, וגם את מבצע שומר החומות בשנה שעברה. אלי אורלוי, פרשננו לענייני פלסטינים, מה יש בחודש הזה שמציס את הזירה הישראלית פלסטינית?
כל שנה לפני חודש הרמדאן, בוודאי שהוא יוצא בין החודשים אפריל ומאי, יש סוג של כוננות. למה? משום שברגע שיש את הסינרגיה בין החודשים הללו, שזה חודשים של ימי אזכור, יום האסיר, יום הנקבה, יום האדמה, יום הנקסה, שגם הוא ככה לקראת סיום, די צמוד ליום ירושלים, כל ימי האזכור הזה בשילוב של הרמדאן ביחד, כפי שקורה אגב השנה, יוצר בעירה. והחגים היהודיים בכלל, אם אתה רוצה להוסיף עוד זווית, אז יש לך את פסח, שזה אחד משלושת הרגלים, ושלושת הרגלים זה הר הבית, והר הבית זה אל-אקסה עבורם, וככה מתכון בטוח לאימותים אם תרצה להגיע לשם.
אנחנו רואים עכשיו תמונה שמגיעה לנו בשידור ישיר מירושלים, עם המוני האנשים במצעד הדגלים שמנסים למצוא מחסה. אזעקה עם פקיעת האולטימטום.
אגב, זה גם מה שקרה בשנה שעברה, אני מזכיר, בשנה שעברה זה הסתנכן עם יום ירושלים, מצעד הדגלים, ואז בעצם ממש באותו יום גם החל מבצע שומר החומות אחרי הצסה מאוד מאוד גדולה שקדמה לזה בשבועות קודם לכן, ולכן זה נורא תלוי בתזמון. אני מזכיר, רמדאן גם יכול לצאת באוגוסט. למשל, צוק איתן, שים לב כמה אירועים לאומניים קרו לנו במהלך חודש הרמדאן. אבל צריך לומר במקביל, זה לא אומר שרוב האוכלוסייה נמצאת באירוע הזה, וכשמגיע הרמדאן אז כולם אומרים יאללה בלגן או יאללה אינטיפאדה. זה לא המצב, זה גם לא המצב היום אגב. אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו. בעצם המסגדים הם מקום מפגש, וכמקום מפגש שמה אתה בעצם מגייס תמיכה. והרבה מאוד ארגונים פלסטינים הבינו את זה, בעיקר הדתיים, שבהם אבל לא רק. אתה יכול לראות בגדה גם בעזה, בעיקר בעזה, מסגדים שמזוהים עם חמאס. ואתה יכול לראות מסגדים שמזוהים הרבה יותר עם הג'יהאד האיסלאמי. ושם גם מגייסים את אותם אנשים. זאת אומרת, המסגדים הללו, שממומנים בעצם על ידי אותם ארגונים, הם המקומות העיקריים שבהם אתה מגייס את הפעילים שלך גם לפעילות צבאית. זה כמובן לא בצורה מאוד פשטנית של אני אליאור בעל המסגד של הג'יהאד האיסלאמי, ואז בא אלי איזה מישהו ואומר לי, בא לך להצטרף לזרוע הצבאית? זה לא עובד ככה. זה תהליך, הם בוחנים את האנשים, הם רואים אותם, הם עוקבים אחריהם, בצורה מאוד מרומזת, מאוד עדינה, כדי לראות מי מתאים, מי פחות מתאים. אגב, גם מי יכול להיות סוכן כפול, זה משהו שמאוד מאוד מטריד אותם, אתה יודע, מה שנקרא אצלנו משטאפ. ולכן הם מאוד מאוד נזהרים בבחירה שלהם, בסופו של דבר נבחרים כמה וכמה גורמים, ואז לאט לאט מתחילים להכניס אותם לעניינים, אחרי סוג של מבחנים שהם עוברים ודברים כאלה. בעצם אותם מסגדים הם מוקד הגיוס עבור אותם ארגונים, בעיקר חמאס והג'יהאד האיסלאמי. אם אתה תלך היום בערים הפלסטיניות, אתה תרגיש אווירה של רמדאן, אתה לא תרגיש אווירה של אינטיפאדה. אלא אם כן, אתה נמצא במקומות המועדים היום, ג'נין, מחנה פליטים ג'נין, הכפרים יעבד, ערבה, אלה האזורים שהם יותר ככה מוצסים עכשיו. אבל לגבי שאר המקומות בגדה ושאר הערים בגדה, אתה ממש לא רואה את זה. אגב, לא ראינו את זה גם ביום שישי האחרון, אבל צריך להסתכל היטב. גם על מזרח ירושלים וגם לגבי מה יקרה בהמשך.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו ברשת עושים היסטוריה נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
נקודת התורפה של מוסלמים רבים היא ירושלים. מסגד אל-אקצא הוא השלישי בחשיבותו לאחר מסגד אל-חרם במכה ומסגד הנביא במדינה, שניהם אגב בערב הסעודית. מאז 1967 מסגד אל-אקצא נמצא בשליטת ישראל, ולא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שהשליטה הישראלית מובילה לחיכוכים.
ברגע שמתחיל הרמדאן, בשעות הערב מתכנסים המוני צעירים באזור שער שכם, ואז, אתה יודע, אחד מדליק את השני, הם צעירים, הם חמים, הם לאותים, הם מגיעים גם ממסגדים באותו שלב, והם מגיעים הרבה פעמים אחרי שככה הם אכלו את הארוחה שלהם, ויוצאים בעצם לנשום אוויר בחוץ. אני יכול לומר לך שבסוף השבוע האחרון זה כבר החל, כאשר ההתגודדויות האלה הובילו לזריקת בקבוקים לעבר עמדות של משמר הגבול שנמצא שם. מאוד מאוד תלויה כאן ההכלה הישראלית. כאשר נזרקו בקבוקים בשנה שעברה, זה הביא מיד לכניסה של אותם כוחות, למכתזיות, לאמצעים לפיזור הפגנות ומשם למאומות. השנה בינתיים אנחנו רואים סוג של הכלה, אני לא יודע איך זה יימשך, זה גם תלוי בדחיפות של כמה התפרעויות או ניסיונות להציס יהיו שם. בינתיים ישראל מנסה להכיל את זה מתוך הבנה שירושלים יכולה פה להדליק הכל. כאשר יש את הגדה זה פחות, כאשר זה מגיע לירושלים זה כבר הופך להיות הרבה יותר מסוכן.
כאמור, בשנה שעברה חמאס הציב משוואה. פגיעה במסגד אל-אקצה משמעותה עימות מזוין בעזה. אז זה התחיל בעימותים בשער שכם שתודלקו על ידי חמאס, נמשך באולטימטום שהוצב לישראל לצאת משכונת שייח' ג'ראח, הידרדר לעימותים אלימים בערים המעורבות בתוך ישראל, והסתיים במטחי טילים לעבר גוש דן וגורדי שחקים שהופלו ברצועת עזה. בממשלת ישראל בוודאי שלא רוצים לחזור לאותן תמונות, ומבינים שהפעם צריך לשמור על שקט תעשייתי.
כל זמן שירושלים בינתיים יחסית רגועה, חמאס לא חייב בעצם לממש את ההבטחה הזאת או לעמוד בהבטחה הזאת. ברגע שהעימותים והמאומות יגיעו לאלקסה, מבחינת חמאס זה יהיה קו אדום, לא רק קו אדום עבור ישראל, קו אדום עבורו ועבור הציבור תומכים שלו, משום שהוא בא ואמר להם, זה הקו האדום שלנו ובו אנחנו צריכים לעמוד וזה הרף שממנו בעצם אנחנו נהיה מוכנים להגיע להסלמה גם ברצועת עזה, ולכן ירושלים היא לב העניין, היא לב האירוע. אם ירושלים תמשיך להיות יחסית רגועה בתקופה הזאת, אני צופה שהאירועים יעברו, שוב, לא בשקט, אבל בטח לא בהסלמה רבתי. אם ירושלים תצטרף להסלמה, הרי שאנחנו מגדילים בהרבה מאוד אחוזים את הסיכויים שההסלמה הזאת תהפוך להיות הסלמה רבתי, קרי גם ימי קרב או אפילו מבצע ברצועת עזה.
הפעם, אולי בעקבות האירועים ברמדאן בשנה שעברה ואולי מסיבות אחרות, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן גינה באופן חריג את הפיגוע בבני ברק בשבוע שעבר, דבר שלא קרה מאז רצח משפחת פוגל ב-2011. אם שואלים את אליור, ברשות מנסים להלך בין הטיפות.
עצם הגינוי של אבו מאזן לפיגוע בבני ברק הוא דבר חריג ביותר, ונבע מתוך הבנה פלסטינית שאירוע כזה לא יוכל לעבור בשלום מבחינתה, אם היא רוצה נגיד שישראל תיתן הקלות. רוצים הקלות? תגנו את הפיגוע. הרשות הפלסטינית מנסה להתקרב לאמריקאים, לארצות הברית. אז ברור לך שגינוי כזה מכוון גם לאוזניים אמריקאיות להראות להם, הנה אנחנו יוצאים בגלוי נגד מבצע פיגוע שיצא בעצם מתוככי הגדה המערבית, ולכן לגינוי הזה יש משמעות. אבל זה לא נגמר רק שם, זה לא נגמר רק במילים. מיד אחרי הפיגוע בבני ברק, מנגנוני הביטחון הפלסטינים הונחו לאכוף ולהגביר את המעקב אחרי גורמים של חמאס, של הג'יהאד האסלאמי בגדה המערבית, כדי בעצם למנוע את המחבל הבא שיצא ויעשה פיגוע או טבח בתוך ערי ישראל. הם מבינים שהדברים האלה בסופו של דבר פוגעים בהם, ולכן הם עושים את זה. כל מה שהם עושים, וחשוב להבין את זה, נעשה בעיקר מתחת לרדאר. כמה שיותר בשקט, כמה שפחות אנשים יראו את זה, כמה שפחות אנשים ידברו על זה. במקביל, אתה רואה שצהל מעלה מאוד 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 את הפעילות שלו באזור ג'נין, גם בכניסות וגם ממש בחילופי אש של הכוחות שם, גם בסוף השבוע וגם בימים שקדמו לו בתוך ממפי ג'נין. כל כניסה כזאת של צהל מחייבת תיאום מאוד הדוק עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, כדי בעצם למנוע התנגשות של שני הצדדים. וכאשר צהל נכנס, אתה לא תראה את המנגנונים בחוץ. שים לב שברגע שהיה את החיסול של שלושת המחבלים בלילה שבין שישי לשבת, אתה לא ראית שם מנגנונים פלסטינים. זה לא בכדי. הם נכנסים, הם מקבלים התראה מישראל, נכנסים למטות שלהם ולא יוצאים משם. זה דבר שהוא מבהיר עד כמה אינטימי ועד כמה רחב הוא התאום הביטחוני בין הצדדים דווקא בימים האלה, וזה ימים לא קלים עבור המנגנונים הפלסטינים, כי בסופו של דבר ציבורית הם נתפסים כמשתפי פעולה, וחמאס רוכב על התאום הביטחוני הזה בעצם כדי להיכנס ברשות הפלסטינית עד כמה שהוא יכול חזק, ולהסיט את הציבור נגד הרשות הפלסטינית ונגד המנגנונים.
האירועים בשנה שעברה חידדו גם את ההבנה שיש פער גדול בין ההבנה שלנו, הציבור היהודי, לבין הציבור המוסלמי. ואולי, כך ניתן להסיק, הפערים האלו הם מה שמעוררים את כל השדים בכל שנה בחודש רמדאן.
קודם כל תראה, אנחנו כיהודים יש לנו עוד הרבה מאוד ללמוד לגבי המנהגים המוסלמים, נתחיל מהדברים הבסיסיים, מהשפה, ומשם נעבור לדברים היותר כבדים כמו תרבות ואיך היוצא בזה מנטליות. אבל צריך להבין, ברגע שמשטרת ירושלים מנסה להפר סטטוס קוו בזמן כל כך רגיש, אחרי הפיאסקו של הצבת המחסומים בשער שכם בשנה שעברה, זה מה שנקרא, אנחנו מנסים להיות יותר צודקים מחכמים, אבל צריך בדיוק ההפך, צריך להיות הרבה יותר חכם מאשר צודק. ולהיות חכם זה לא להפר את הסטטוס קוו בחודש הכי הכי רגיש בשנה. אתה רוצה להפר את הסטטוס קוו כל כך, תפר אותו לא בחודשים שהם קשים, בטח לא בחודשים שיש להם רגישות דתית מאוד עזה. זה מה שעשינו ב-2021. משטרת מחוז ירושלים שמה אז את המחסומים, אגב גם הסירה אותם בעקבות ביקורת מאוד קשה שהיא קיבלה מהרבה גורמים במערכת הביטחון, כולל שבק, שטען שלא התייעצו איתו באירוע הזה. אותם מחסומים לא היו צריכים להיות, ומה שאני מציע או מקווה שזה מה שיקרה גם הפעם, שמשטרת ירושלים לא תיפול בקטנות האלה של הצבת מחסומים כאלו ואחרים בדרך. תנו לדברים לזרום כרגע, כדי לסיים את החודש הזה עם כמה שפחות בלגן. זה לא אומר שצריך להיות צודק, זה אומר בעיקר תהיו חכמים.
אליאור לוי, תודה רבה לך.
תודה.
וגם תודה לנועם בנט. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו, לעקור את דאש מהחברה הערבית. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, סיוון חילאי ועטילה שומפלבי חברים גם הם בצוות הכותרת. אני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה, רמדאן כרים.